אז ככה, אנחנו חוזרים, אז סיפור יפה על רבי אלימלך מליז'נסק ורבי סושן מהניפוליש, גזרו על עצמם גלות לעזור ליהודים האלה, אחד הפעמים לעריירות שהם הגיעו, ניסו קצת לעזור, לפעמים הדבר הזה היה מסבך אותם. אחד הפעמים הם מוצאים את עצמם בבית מאסר, נכנסים לבית מאסר, בית עצורים, עם עוד כמה לא מהשבט שלהם. ופתאום רק רבי נועם אלימלך מליז'נסק נכנס, ופתאום כולו התחיל להתכווץ והתחיל להתייפח. אז אומר לו רבי סושן, אחי, מה קרה? אומר, תראה, יש לידינו דלי צרכים. אם יש לנו דלי צרכים ויש יוצא ריח, אנחנו לא יכולים להתפלל. אנחנו לא יכולים להניח תפילה. והתחיל כזה להיות מאוד מהיר. רבי סושן אמר לו, רבי אלימלך, מה קרה לך? פתח לו שולחן ערוך, הם לא צריכים לפתוח שולחן ערוך, הכל בעל פה. הרי ישנה הלכה מפורשת אומר שבמקום שיש רוח לא נעים, לא ידבר דברי תורה, ולא יתעסק עם עניינים של בקדושה. אז זו הלכה פסוקה. מי התחיל לצחוק? רבי אלימלך, אתה רואה, יש לנו אישהו. התחיל לצחוק, והוא צוחק, ושניהם מתחילים לצחוק, ולרגל. פתאום הגיע הסוהר ואומר, הלו, מה הבלגן הזה קורה? מה אתם שמחים? אתם צריכים להיות בדיוק יפה חשמחה פה? מה קורה כאן? אז הוא מדבר ברוסית, אז החבר'ה בזה אומרים לו, זה הם, זה אלה עם הסקנים. פתאום נכנסו, הסתכלו על הדלי, הוא מסביר להם, והתחילו לצחוק. אז הסוהר אומר, אם זה ככה, קחו מיד את הדלי מכאן. אז הוציאו את הדלי. אז פתאום רבי זושה עוצר את רבי אלימלך. רבי אלימלך, ראית מה שמחה עשתה? אין לנו דלי! אנחנו יכולים להתפלל! ושוב פעם! זה חסידות. מי שמסתכל לתוך הסיפור הזה יכול להבין איך הבחירה הולכת להסתכל על דברים, ובמילא שאתה בוחר להסתכל על זה בצורה נכונה, אז באמת הכל נכנס לסדר הנכון. והמציאות מתהווה כפי הרצון באמת ההתחלתי שלך. אז זה אמרנו שלושה ספרים. אדמו"ר הזקן, המשנה זלמן מלאדי, הוא היה בליטאיות. הוא בא להתחתן עם בית ליטאי, ומתישהו הוא בקש מאשתו אישור לצאת ללמוד תורה, והוא מחליט או ללכת לליטא ללמוד תורה, או ללכת למזריץ' ללמוד להתפלל. הוא אמר, תורה אני כבר יודע, אני רוצה ללמוד להתפלל. ואז הוא פוגש את החסידים. ואז זה ראש ליטאי שפגש את החסידות, ואז הוא מוריד את דברי הבעל שם טוב בעניין של חוכמת בינה דעת, שכל הדברים האלוקיים שאנחנו מדברים עליהם, עד כמה שאפשר, ירדו באופן של השגה והבנה ויהיו מונחים מסכלק. כי ברגע שזה יהיה מונח, מונח זה מלשון הנחה. ההנחות, התבניות, האמונות הפנימיות שלנו, זה מה שמנחה אותנו. אז ברגע שאתה מחליף תבניות ותבניות, עד אתה משתף את זה. הקווים הכלליים בכלל של תורת חב"ד, א' זה עבודה עצמית. עיקרון היסוד של החסידות הזאת, הזדרכותו של האדם והתעלותו מדרגה לדרגה, צריכה לבוא על ידי עבודתו שלו. ההתקשרות אל הרבי הצדיק איננה יכולה לבוא במקום העבודה האישית. ישנם זרנים ביהדות שמשליחים את הכל על הצדיק. לא בחב"ד, אלא רק לסייע. בדרך זו מגיע אדם להישגים אמיתיים, פנימיים ובלתי תלויים בנסיבות חיצוניות כלשהן. הקו הבא, מוח שליט על הלב. האדם ניחן ביכולת להשליט את השכל על שאר כוחות הנפש. השכל מוליד את הרגשות על ידי התבוננות. אם האדם מוצא את עצמו נגרר אחרי רצונותיו ותארותיו בניגוד לשכלו, הרי זה משום שלא יפעיל את שכלו כראוי. חסידות חב"ד מפתחת את סוגיית ההתבוננות, שזה המדיטציה. כלומר, לקחת תבניות חשיבה ולהתבונן בהן. זה אחד הדברים שאמרתי, שלוקחים את הדברים וחיים איתם למשך השבוע. זה בדיוק מה שהיא פועלת. השלב הבא של החסידות, לא די באמונה לבדה. לא די. לא די, האמונה לא תעבוד. האמונה זה מאוד קשור לגוון המסורתי, לדוגמה. אנשים מסורתיים מאוד מאמינים. אבל זה לא די בלבד זה לא מחזיק אותם. אלא דע את אלוקי אביך ועובדהו בלבב שלם ונפש חפצה. לדעת את בורא העולם, את הנהגותיו, עד כמה שהשכל האנושי יכול לדעת. איפה שנגמר השכל, שם מתחיל האמונה. הקו השלישי הוא אור דוחה המון מן החושך. לא מתעסקים בחושך, לא מתעסקים בשליליות. דוגמה, הרבה פעמים משיטות פסיכולוגיות אנחנו רואים שטוב, תציף את העבר, תציף את הזה. העבר נכון, אתה צריך לדבר עליו, זה חשוב, אבל לא נתעסק עם החושך, אלא נגביר את האור, נגביר את הצורות החיוביות שבתוכנו, ואז במילא מעט מהאור יגרש המון מהחושך. והקו השלישי שלה זה הפצת המעיינות. ידוע שעם ישראל בעל שם טוב עשה עליית נשמה, יש למכתב הזה שנכתב על ידי ניסור רבי גרשון, שעולה להיכלו של משיח, ושם הוא רואה את כל הצדיקים ואת משיח, וכשהם רואים אותו הם מחייכים. אז הוא שואל, למה אתם חייכים? האם הגעתי כבר לעולם האמת? האם נפטרתי? אז אומרים לו, לא. אלא אתה הולך להביא אור חדש לעולם. אז רבי ישראל בעל שם טוב אומר בלי להתבלבל, מה? מתי כתמה? משיח, מתי אתה בא? מה אומר לו משיח? לכשיפוצו מעיונותיך החוצה. אם כך רבי ישראל בעל שם טוב הוא המעיין הכלי, וכל חסיד שלו בא ובאר את זה בגוון מסוים השלח ומאיר את הנפש באור מסוים. לכן חלילה אין מה לריב, אין מה זה, כל אדם הולך לפי המקום שלו, לפי העניין שלו. כל החסידויות ביחד יוצרים לדעתי גוף שלם. ברסלב, עם חב"ד, עם הרוז'ינר, כשאתה לומד את הכל, יש פה מכלול. אז למה לא עובדים את הכל? כי זאת אומרת שאלה סוגיה טובה, למה לא עובדים את הכל? כי בטבע הדברים זה כמו שיש 12 שבטים, למה אין שבט אחד? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מין חתול אחד, אלא הרבה מינים חתולים והכל חתולים? כי כל אחד מטבע הנפש שלו נמשך לגוון מסוים, ודרך הגוון הזה הוא מאיר את כל חלקי התורה. ועל ידי זה הוא מאיר את עבודתו בעולם הזה. זה מאוד מאוד פשוט, וברוך השם שיש גוונים. ממש ברוך השם שיש גוונים. אז, והכי חשוב, הכי חשוב לזכור, כל מקום שיקדם אותי באהבת השם ויראת השם, מצווה לי. שיהיה בהצלחה. אז היום, היום הגדול הזה, רבי ישראל בעל שם טוב, לפני שנמשיך עם הנושא שלנו ונלמד מהמאמר, סליחה, אדמור זקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, לפני שנלמד, נמשיך את המאמר שלו על החנוכה, שדיברנו, התחלנו אותו שבוע שעבר, מי הוא החשמונאי של ימינו, רק לומר שהגאולה הזאת היא, מה העניין הזה של חג הגאולה? רבי שניאור זלמן מלאדי, הוא כותב את ספר של בינונים, זה ספר התניא. תניא זה אותיות איתן. עכשיו הוא כתב אותו, הספר הראשון זה 53 פרקים. 53 פרקים האלה הוא יושב כנגדם 53 יום במאסר. בזמן המאסר שלו מגיעים אליו מעולם האמת רבי ישראל בעל שם טוב המגיעים עם עזרית שהוא שואל אותם למה אני יושב במאסר? אז הוא אומר כי נוצר קיטרוג למעלה. אז הוא אומר רגע, אני צריך להפסיק לכתוב את הספר? לא, נהפוך הוא, אתה צריך להפיץ עוד, כי הספר הזה יחליש את כוח הקליפה, יחליש את החושך ויגביר את האור, ובעזרת השם עם הספר הזה נוכל להבין מה רצה רבי שמעון בר יוחאי וייצור גאולה פרטית, שהדברים האלוקיים בידת היום והשירות האלה לבך ירדו אל הלב. ואז למה נוצר הכיתרוג הזה? כי אחד החסידים הגדולים ראה דברי חסידות שהיו מחול בבוץ. הוא אמר הנה, תראה את החסידים האלה באים מגלים סודות כאלה גבוהים לאנשים הפשוטים שעדיין לא למדו פשט, דרש, רמז, לא למדו תלמוד, לא למדו משניות, והם כבר מתחילים בגבוה. תראי עליהם איפה סודות כאלה מגיעים בסוף לבוץ. זה יצא רושם למעלה, כי האותיות לא, שלנו לא סתם הולכות לחלל האוויר. ואז הרוז'ינר שאל באמת, אדמור מרוז'ין, שהוא היה, צריך להשתבינו, זה דור, המאה ה-17, המאה ה-18, שיצאו לפה כל כך הרבה נשמות אלוקיות שראו באור אין סוף, וכל אחד לפי המעלה שלו והגדולה שלו. שאל את אדמור הזקן, באמת, אתה לא חושב שדברי החסידות הגבוהים האלה זה לא דבר חזק לגלות לאנשים הפשוטים את הסודות האלה? ואז נתן לו אדמו"ר הזקן משל שהפר את הכיתרוג למעלה. וזה המשל. עכשיו שני צדיקים בשיח, שתבינו, כל עולמות העליונים שומעים. כל עולמות העליונים שומעים. מלאכים, צפה שמיים, הם שומעים שני צדיקים, ששני הצדיקים האלה זה בכלל גלגולים של דמויות מהמקרא. נקודה, סיפור בתוך סיפור. אוקיי, אנחנו ראש השנה על חסידות עתידים. סיפור בתוך סיפור, תחזיקו נקודה. נכון, אמרנו שני הצדיקים. רבי ברוך ממז'יגוש ואדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, נכנסו לוויכוח על איזשהו עניין בתורה. רבי שניאור זלמן מלאדי לא מסכים עם רבי ברוך ממז'יגוש. רבי ברוך ממז'יגוש אומר לרבי שניאור זלמן, וזה כתוב בפתיחת אני חושב בליקוטי מוהר"ן, או אני חושב, זה בא מספר של ברסלב, כתוב הסיפור הזה, שהוא אומר לו, רבי ברוך ממז'יגוש אומר שאני מוכן לבוא לעולם הזה בתנאי שאני הצדיק של כל הצדיקים. תשמעו איזה זה. רבי שניאור זלמן מלאדי לא כל כך מסכים איתו, מתחיל לדבר איתו על המעלת בעלי תשובה. ורבי ברוך ממז'יגוש הוא ברמת צדיק. הוא אומר, בתנאי שאני הצדיק של כל הצדיקים. אחד מהתלמידים שמאוד אהב את רבי שניאור זלמן מלאדי, התלמיד שלו, והוא ברמה גדולה, התערב. ההתערבות שלו קטעה את הוויכוח ביניהם. הוא זימן אותו, בעל התניא, אדמו"ר הזקן, זימן את החסיד הזה, אומר, הודע לך שאני סולח לך בגלל שאני יודע שמה שעשית הייתה בכוונה טובה, ודבריי מאוד אכפתים לך. אבל שתדע לך, אם לא היית יכול לקבל כרגע דין מאוד מאוד קשה, כי אתה הפרעת עכשיו לוויכוח שרץ לאורך לכל התורה. רבי ברוך ממז'יגוש הוא גלגול של שאול המלך. אני בא מבית דוד. בית דוד יוצא משיח. בית דוד הוא הכוח של בעלי התשובה. רבי ברוך ממז'יגוש הוא הכוח של הצדיקים. שאול ודוד, שימו לב. שאול עושה טעות אחת, טעות אחת, טעות אחת, לא הורג את הגג. מלך המליקי, אף על פי הציווי, נקרעה ממנו ממלכתו. הקדוש ברוך הוא מדלג עם צדיקים. דוד המלך, כמה טעויות עשה? אז נחזור לסיפור. אז הרבי מיוז'ין שואל את אדמו"ר הזקן, נו, מה אתה הולך כאלה סודות להפיץ במקומות? תראה לאן זה מוזיק, זה מסתובב על הרצפה, דברי קודש כאלה. ואז מספר לו אדמו"ר הזקן משהו על מלך ובן מלך. בן מלך היה הבן היחיד למלך, המלך מאוד אהב אותו, הבן היה אישיות מאוד מיוחדת, אבל לימים הבן חולה במחלה חשופת מרפא. מביאים רופאים מקצוות עולם, בסופו של דבר מגיע רופא מאוד זקן, מסתכל על הילד, בודק אותו, מסתכל סביב ואומר, לילד יש אך ורק תרופה אחת. תרופה אחת לילד, להינצל מהמוות שלו. שואל אותו אבא מה? אומר לו הרופא הזקן, והחכם, היהלום שבכתר שלך. המלך מוריד את הכתר, מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע שאין עוד יהלום מהסוג הזה בעולם? לא, אני יודע. אבל רק מהיהלום הזה, הילד יכול להיזק. לקחו את היהלום, שימשפו הדק אבקה, והכניסו לילד בכוח למות שהוא כבר לא, אין, כבר היה על מיטה, על קצה. אבל טיפה אחת, שנפלה חדרה פנימה, עד עד, הילד חזר למותיו, ברוך השם נמצא. זה המשל מה אני משנה. הבן זה בני ישראל בגלות. אנחנו נמצאים בגסיסה, במוות פנימי, מאה ה-17, מאה ה-18. מגידים, מגידים למיניהם, מצליפים בעם היהודי. אם לא פעם שככה תקבל ככה, וגאים יהודים, העם היהודי בורח מהיהדות, הוא עייף, הוא מותש אחרי גלות ארוכה. הוא מיואש. שום דבר לא יכול להציל את הילד. את בנו של המלך זה אנחנו, הבנים של המלך. אלא תורת החסידות. שאפילו טיפה אחת שתיכנס פנימה לתוך התודעה, לאט לאט נעשה את הילד. ואז הוא שר הכיתוב. אדמו"ר הזקן יוצא מהכלא ביום ה-53, בזמן שהוא קורא בספר תהילים, כי הוא דומה לי, ונקנו, פדה, פדה בשלום, נפשי מקרב לי. ברגע שאמר פדה בשלום, נפתחה הדלת והוא יצא. באחד מהביקורים שלו בכלא, מגיע המלך, הצאר הרוסי, תהה על קנקנו, הוא שמע מהחוקרים עקב הלשנה שהוא עוזר, אדמור הזקן, שולח כסף לארץ לטובת הטורקים, ובגלל זה הטורקים והרוסים היו במלחמה, אז הם מצאו אותו לראות אם הוא באמת עושה כסף לעובדי הטורקים. הוא מגיע, הצאר הרוסי שומע על הדמות הזאת, הקדושה שבכלא, הוא מחליט לבדוק אותה, אני רוצה לראות כמה האדם הזה הקדוש, הוא קדוש באמת. מה הוא עושה? הוא משנה את הבגדים שלו והוא הולך, הוא הופך, מתלבש לחוקר. הוא בא, הוא פותח, איך שהוא פותח את הדלת, אדמור הזקן נעמד, עומד. אומר לו, למה אתה עומד לפניי? הוא אומר לו, כי עומדים לפני מלאכים. אומר לו, איך אתה יודע שאני מלך? הוא אומר, כשנכנסת, הגיע איתך עננה של כבוד. המלאך גבריאל ליווה אותך. ודינה כמלכות הדינה, שימו לב, יהודי עומד לפני גויים, חולק לו את הכבוד שמגיע. כי אם אתה מלך, הוא אומר לו, משמע, בעולם הרוחני יש לך משהו ברוחני. המלך מאוד התפעל. באחד מהזמנים בימים האלה מביאים לו מפות, אמריקה התגלתה ב-1492, מפות חדשות של סרטוט יבשת אמריקה. מביאים אותה, מניחים אותו לפני אדמו"ר הזקן, ואומר, מה אתה חושב על זה? הוא מסתכל, מסתכל, והוא אומר, זה לא מדויק. אז אומרים לו, למה? איך אתה יודע? הוא יושב בחדר חשוך, איך אתה יודע שמפות אמריקה לא מדויקות? הוא אומר, כי בסוד האות ב' בראשית, האות ב' שבה הייתה נברא העולם, בתוך האות ב', מי שמכיר את הסוד, להסתכל פנימה אל האות, לא לראות אותה כמו שאנחנו רואים אותה, בתוך האות ב' ישנה את הצורה של כל הירשות. בתוך האות ב' יש את הצורה של כל הירשות. לכן אומרים לו, יש את אמריקה לפי הסרטים האלה, לא מדויקת. לכן הם גילו את זה אחרי כמה חודשים, זה מדויק כיצד. שתבינו עם איזה דמויות אנחנו מדברים. עכשיו, אתם זוכרים מה אמרנו שבוע שעבר? נר חנוכה, ואנחנו נכנסים עכשיו לתוך המאמר, עכשיו אנחנו אחרי ששמענו בעזרת השם שזכותו, עכשיו אני חייב באמת לקרוא לכם משהו שקיבלתי, אני לא נוהג, זה לא הקו שלי לקרוא את זה, אבל בטח זה יש אנשים שזה יסמח אותם, אז אני רוצה להגיד לכם, יש לנו מועצה חסידית. אדמור הזקן אמר, כי מי שישתתף בשמחתו, ואתם פה, אוקיי? העם היהודי אוהב סגולות, זה לא יעזור, מה אני לא מאמין, תן לו סגולה, הוא אמרו לו, יאס! אנחנו רואים שהאמונה זה דבר פנימי, לא יעזור. אדמור זקן אמר, כי מי שישתתף בשמחתו, הוא יוציא אותו מן המיצר אל המרחב. וישנו נוסח שני, מן הגשמיות אל הרוח. שיחת קודש, תשי"ט, עמוד פ"ח. חסידות חב"ד אנחנו מאוד מדויקים, אין שמועות. מי אמר? את השיחה הזאת אמר, הרבי אמר את זה במאמר תפשי רבי מלובביץ'. אם צדיק מעיד על צדיק, אז אפשר להירתע. זה סגולה בדוקה להשתתף בהתוועדויות חב"ד. יחיים לחיים.
חיים.
אז ברוכים הבאים, בעזרת השם, נאחל כולנו לצאת מן המצר אל המרחב. אז מה דיברנו? אנחנו דיברנו שבוע שעבר, הבנו את תכלית בריאתו של האדם. למה נכנסנו לתכלית בריאתו של האדם? כי שאלנו שאלה, הרי החסידות שוזרת את הפשט, הרמז, הדרש והסוד ביחד. נר חנוכה מצווה להניח אותו מצד שמאל. שואל אדמו"ר הזקן למה? כדי שתהיה מזוזה מצד ימין. אבל אז הייתה קושייה קטנה. כשאנחנו נכנסים לבית המקדש, אנחנו רואים שבפנים יש את המנורה, שולחן לחם הפנים והמזבח הקטן. איפה הייתה המנורה? על צד ימין. נס החנוכה שנעשה בפך השמן, הוא נעשה במה? בחנוכיה. באיזה חנוכיה? לא בחנוכיה, במנורה של בית המקדש. אז המנורה על צד ימין, אז למה לא נשים אור לזכר של הנס באמת את החנוכיה בצד ימין? זה נקרא הווה אמינא. אפשר לומר? יש פה שאלה. כלומר, אם אתה באמת רוצה להיות מדויק, אז למה פתאום החלטתם לשנות, אם הכל מדויק ביד? אז זה גם כן מסיקים שלנר החנוכה בצד שמאל יש איזשהו קשר. ואז הבנו שקו ימין וקו שמאל זה שני אופנים בביצוע מטרתו הכללית של האדם. מה מטרתו הכללית של האדם? הבורא יצר את המציאות דרך הדיבור. הדיבור יצר את החומר, הצורה נעשתה מפנימיותו של הבורא. וזה למדנו משני פסוקים. בתהילים שנראים סתירה. קוף למד ה' למד ג'. קוף למד ה' נאמר, כל אשר חפץ השם עשה. למדנו מה זה כל אשר חפץ השם עשה? ילד קטן יגיד, כל מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. לא. כל אשר חפץ השם נעשה. כלומר נעשה מאליו. ברגע שזה עולה ברצונו, זה בא לידי ביטוי במציאות. לא כמו בשר ודם. אם אני חושב על תפוז, הוא לא יופיע לי. אולי ניגן, משהו קרה לי, חבר'ה, אני פה, אולי לא קרה, רגע. זה היה בשקט. אם אני צריך לחשוב פפאיה, הקדוש ברוך הוא חושב פפאיה, היא תצא פפאיה. לא, אם באמת אני אתחיל לחשוב זה פפאיה או מזה הזמן שאתה לוקח לי בעדינות, אתה מחבר את הוידאו ו... תעשה פדיחות כמו יש צופים.
האמת, אני רואה את זה כבר פפאיה.
אז הפש כוזה את הפעולה.
אנחנו משטפניקים.
אז ככה. נכון, היום עם אחרי מסליחה, היום אנחנו כמובן שאני אביב תוכן, אבל אנחנו יותר בתרוש כזה התוועדותי.
זה התוועדותי
יותר... אז ככה, אז אמרנו שני הפסוקים האלה, כל אשר חפץ השם עשה, בעצם ברגע שהבורא רוצה משהו, זה מתהווה במציאות. אז אמרנו שכל הבריאה היא חומר בצורה. כשהקדוש ברוך הוא אומר, עץ פרי מאכל, אז נוצר החומר, הוא אמר מה תהיה הצורה של העץ? הצורה של השמש? הצורה של הבהמות? לא. אז השכלנו להבין שחומר הבריאה, החומר נוצר במאמרות, בדיבור. אבל בעשרת המאמרות, במעשה בראשית, לא מתואר תמונת הנבראים. מאיפה באה תמונת הנבראים? מפנימיותו של הבורא. כל אשר חפץ, השם עשה. צורת הנבראים נבראה מפנימיותו של הבורא. אם כך, מה השכלנו להבין מהדבר הזה? נתנו משל על אומן. אומן שעושה מה? כל יצירה. מה הדבר הראשון כשאומן עושה יצירה? מה הוא רוצה מהיצירה הזאת בעצם? מה הוא רוצה? לשקף את פנימיותו. הוא משקף משהו. הוא רוצה להתפרנס ממנה, הוא רוצה שאנשים יגידו לו מה חושבים עליה, נכון? אבל קודם כל מה הוא? מבטא פנימיות. אז אמרנו, בסדר, זה אומן, בשר ודם. בואו נסתכל על אומן בראשית. בואו נצא לבריאה. שמיים, ארץ, נחלים, נהרות, רוח, ציפורים, סוסים, דולפינים, פרחים. כלומר, כל זה מה? למען האמת, אדם מראה סוגריים, בואו נשים את האדם רגע בחוץ, שלא יקלקל את התמונה. לא! אנחנו גם כן חלק מהבריאה. אנחנו גם כן חלק הבריאה. ותמונת הנבראים באה ממה? מפנימיותו של הבורא. כלומר, מפנימיותו של האומן. אם זה ככה, מה ניסינו להסתכל? ניסינו להגיע להבנה מהי תכלית האדם. כדי שנזדהים התכלית, אנחנו מתבוננים בבריאה. מה הקדוש ברוך הוא עשה? ברא את העולם, את החומר, דרך הדיבור, יש. היש הזה מרגיש את עצמו נפרד. כלומר, כל אחד לא רואה ממש שיש פה אלוקות. לא רק זה, אנחנו מרגישים נפרדים, נכון? אנחנו לא מרגישים את האחדות הזאת. אבל מה החסידות נותנת לנו להתבונן במה? זה צורת ההסתכלות שלך. אתה צריך לשנות גישה, להסתכל דרך הנעליים של הבורא. לצאת מראיית השחקן הראשי ולהסתכל בראיית הבמאי. Get out of the matrix. לצאת מהmatrix. לראות בעצם את כל התבניות השיטתיות האלה שמראות לך פירוד, צמצום, העלם, עולם מלשון העלם, זה מעלים על האור. אז מה הבנו? שאם כל העולם הזה הוא שמיים יפים, בריאה יפה שאפשר רק לשבת ולהתגונן בה והיא כל כך יפה. אז כל הבריאה הזאת היא נורמן בראשית, מאיפה היא באה? צורת כל הדברים, מאיפה היא באה? תעזרו לי. מהפנימיות שלו, נכון? כל אשר חפץ השם עשה, בדיבור נברא החומר. אז אם זה ככה, מה זה אומר? שכל דבר בבריאה הזאת בא מפנימיות של אותו אומן, נכון? עכשיו, כל הדברים האלה שאנחנו רואים בחוץ, שאני רואה בניינים, שביים, עצים, מים, אנשים בצורות שונות, כשאני רואה אותם בחוץ, אני לא רואה אותם כמו שהם אצל האומן בפנים. כל הבריאה הזאת אצל האומן, באיזה מצב היא?
אחדות.
אחדות מלאה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחד בכמעט זה אהבה. כלומר, מבחינת הבורא, אין מציאות של משהו נפרד ממנו. אתה חלק ממני לגמרי. אני פשוט שיקפתי את הפנימיות שלי החוצה. רק פשוט ברגע שיקפתי את עצמי פנימיות החוצה, אתה במקום שלך חווה את עצמך בתור ישות נפרדת ממני. והישות הנפרדת הזאת בשפת החסידות אומרת, זה השורש של האגו, זו הגאווה. כי אם ברגע שהייתי קולט במאבקים, בסכסוכים, בעיקר מאבקי כוח, מה נשאר פה עוד להגיד? מאבקי כוח שלי עם עצמי, עם הזולת. הייתי זוכר שבעצם גם הוא בא מפנימיותו של הבורא, אז באיזשהו מקום לא הייתי שומר טינה, כעס, כאב, תסכול, פגיעות ממנו הוא השם, אלא הבורא משקף לי דרכו משהו. האדם הוא רק שליח למסור לי מסר. אני צריך מה זה להרבות מהתסכולים והכאב והשנאה והפחד לאהוב שוב פעם למרות שנפגעתי. זה לא הוא, זה לא היא. צורת כל הנבראים באה מהפנימיות. הכל פה הוא באחדות מלאה, אין שום דבר שנפרד מהבורא. אז ברגע שאתה מתחיל לעבוד, אתה קם בבוקר וחלילה, אולי קרה סכסוך עם האישה או עם הילדים, ופתאום בעבודה לא מסתדר משהו, ומישהו אומר לך משהו, מישהו זרק לך איזושהי אמרה, טענה אלמונית, ומישהו פתאום חותך אותך. כל זה בעצם מה אלה, כל אלה מסביבך הם שליחים שבעצם משקפים פה איזושהי דינמיקה. מה הרצון של הבריאה, מה הרצון של הבורא? שאנחנו נבין שהחיים האלה הם כמו סולם, אסנט. כולם מוזמנים לאסנט, בעזרת השם אנחנו באסנט נתחיל לעשות לירח. אני אחראי לפרויקט הזה. אני אשמח לשמוע רעיונות מאנשים יצירתיים, ויש פה כמה אנשים יצירתיים, שאת הערב הזה אני אשזור, אני רוצה להתחיל להביא חבר'ה לצפון, צעירים, יפים, כמה שתי רווקים, כמה שתי זוגות, זה לא משנה. ואנחנו נעשה מסיבות לירח, כלומר, אבל עם תוכן. נבקר במקום מאוד קדוש, עם גבינות, יין, תוכן, זוגיות, נעשה איזה משהו ערב שימלא אותנו, הליכה למערות קבועה, בלילי ירח, ביער, עושה לכם אז בעצם, אם אני מבין, אני מבין בעצם שכל הבריאה הזאת היא פה באחדות מלאה ואין שום דבר נפרד ממנו, ככה רואה הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו, זה המשמעות, אין עוד מלבדו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז בעצם אתה מבין שהכל זה הבורא. מה אתה יכול להשיג? איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתודעה שלנו? אם אני מבין שבאמת הכל בא, הכל הצורה באה מאחדותו של הבורא, איך אני רואה את זה? מה אני מבין? תכלית בריאת העולם היא שהאדם יגלה את כבודו ואחדותו יתברך בעולם. עד שיהיה נרגש אצלו עניין האחדות האמיתית שאין עוד בלבדו, שאין שום מציאות בלעדו יתברך, ולכל אדם ניתן חלק בעולם מסוים שהוא חייב לגלות במקום הזה את אחדות הבורא. מה הכוונה החלק הזה? שמעתם פעם את האמרה, אדם צריך לקום, אומרים את זה עכשיו מסכת סנהדרין. בתלמוד, רגע בוא נסתכל פה. אדם צריך להתעורר בבוקר ולהגיד, בשבילי נברא העולם. כן, משנה לסנהדרין, מסכת סנהדרין. שבשבילי נברא העולם. מה הכוונה בשבילי נברא העולם? התפקיד שלנו זה לקחת את היש שנוצר. כלומר, הסברנו את זה ללידת המלכות שיעור שעבר, דיברנו הרבה על קבלה, אני לא אחזור על זה. איך בעצם מהדיבור נוצר ישות נפרדת. כלומר, בכלליות, כמו שהדיבור הוא רחוק מהרצון שלך, נכון? הרצון שלך במחשבה שלך עוברים לך מאות אלפי מחשבות ברגע. כמה הדיבור יכול לבטא מהרצון הזה? קצת. אז הוא באמת נפרד מהפנימיות שלך. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, ואז נוצר היש הנברא שמרגיש נפרד מהבורא. אבל מה המטרה בגלל שיש עכשיו יש נפרד שמרגיש את עצמו נפרד מהבורא? מה המגמה שלנו? להחזיר את היש הזה לעין. לעשות מהגשמי רוחני. לחיים?
כן.
ולברכה. אז הסכלנו במעט איך נברא אותה. ובתפקיד שלה. לכן אדם קם בבוקר ואומר, צריך להגיד, בשבילי נברא עולם, מה הכוונה? כל אחד ואחד מאיתנו קיבל חלק לעבוד איתו ולגלות בו את כבודו יתברך, להבין שבעצם איך הדבר הזה לא נפרד מאיתו יתברך, לגלות שם את כבוד השם. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי? נאמר שכל אדם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? הפירוש הפנימי הוא שלכל אדם יש חלק בעולם הזה הגשמי לפי בחינת שורש נשמתו, שעליו מוטלת החובה לגלות בו כבודו יתברך, ועל ידי זה נעשה חלק זה של העולם מוכן לגילוי אלוקות לעתיד לבוא. גיליתי שאני רמאי, לקח לי שנים לגלות את זה. למה? כבר מהפירות שהיא מדברת קצת על הצליחה או לא? לא, בכלל בלברה. אז ככה. לקח לי שנים לגלות את זה, זה לא היה פשוט. נכון שעזרתי מה שלמדתי, כי בדרך כלל מה הייתי אומר? תשמע, אחי, לא, מה, אין מה לעשות, יש עניין לעשות. יש פה עניין לעשות, אני צריך לקדם את עצמי. אז לא נורא, פה אני אגיד קצת ככה, פה אני אגיד קצת ככה, פה אני אסדר את המציאות ככה, ואני בטוח שהכל מסתדר. אז מתי שהוא גיליתי שהרמאות הזאת לא מביאה אותי למקומות. לוקח זמן, אבל את כל הזמן במלחמת ומלחמת קיום, אני חושב שהרמאות הזאת תצירת. מתי שהוא תמיד מתבגר? מתי שכל אחד מאיתנו קורא לדבר הזה? ואז הוא מגלה את החלק שלו. ולחלק הזה שם צריך להבין שבעצם, אם אני מבין שכולנו באחדות מלאה, נכון? אז כשמישהו בא מציק לי, מעיק עליי, ואני מרמה או פוגע במישהו, מה זה אומר בעצם? אני פוגע רק בו? אם אנחנו באחדות מלאה אצל הבורא, אני פוגע גם בעצמי. אם אני משקר לו, אני משקר לעצמי. אם אני מרמה אותו, אני מרמה את עצמי. זה זמן לקחת להבין שבעצם כולנו פה מערכות להראות לנו כאן משהו. ובמובן גם כן הרוחני, באהבת ישראל. אם החבר שלי לא מתקדם רוחנית, לא יעזור גם אם אני אתאפס הכי למעלה. אנחנו באחדות מלאה. אז בעצם אתה עולה למעלה, אבל יש לך עוגן שמושך את הרמטה. לכן אחד מתורת חב"ד זה הפצת המעיינות. מדי פעם אומרים, תקראו לו עוד חבר, תביאו עוד חבר.
למען האמת, ברור לי, מה אתה מבלבל במוח? אתה אוהב שמקשיבים לך.
נכון, אתה אוהב שמקשיבים לך, אבל בינינו עושים את זה בצד. זה חסיד, יודע לענות עליהם נכון, יש נפש בהמית שאוהבת להישמע, שאוהבת כבוד, שאוהבת למקום שלה, נכון, יש את המקום הזה, יש את המקום הזה. אבל העבודה שלי לגלות כבודו יתברך, אבל זה מה שחשוב קרוצ'י. זה העניין באמת. אתה או הוא? אתה או הוא?
זה לא פשוט.
הרי הוא יצר יש, הוא יצר אותך נפרד. זה מאבק, זה הגיע הבא. שורש לכל העניינים הלא רצויים. אז ביטול לגאווה הזאת זה הבנת אחדותו יתברך בכל דבר. וזה מה שאמר אדמור הזקן, וזה אחד הדברים החזקים שאדמור הזקן השאיר לנו. וידוע שאדמור הזקן, כשהוא היה מתפלל עם תפילין, הוא היה נזרק לקירות, היה יוצא ממנו כזה אור. זה ממש היום, הדבר היום-יום של היום הזה, כי נגיד גם כן משהו מהזה של הרבי מלובביץ', זה משהו יפי. ככה. הצמח צדק, אדמו"ר השלישי, בחב"ד כותב, אהבה בבחינת ממך לא חפץ, היינו, שלא לחפוץ שום דבר זולתו יתברך, ולא אפילו שמיים וארץ שגן עדן עליון ותחתון, וכולו וכולו, אלא תהיה אהבה רק לא יתברך לבד. דהיינו למהותו ועצמותו יתברך ממש, וכך היה נשמע לשון ממורי ורבי נשמתו עדן, רבנו הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, בדבקותו שהיה אומר בזה הלשון. הם אומרים את זה במרוקאית, איך will the gernist, ich will nicht dein Gan Eden, ich זה אני,
ואיליסיה זה טוב, איך סבתא, איך, אני, איך! איך ביל ניט דין עולם אבא, איך ביל מר ניט אז דין אליין.
יצא לי טוב דווקא.
יש לי הרבה שנים לעבוד על זה. אמא שלי רק שומע אותי ונראה לי שנקרא, הוא וואלה, דרך המרוקאים, מה עשו לך?
לא תעשה לך, אבל כולם יחד. אז ככה, מה זה אומר? אינני חפץ מאומה, אינני רוצה את קהל העדן שלך, אומר אדמו"ר הזקן, אינני רוצה את העולם הבא שלך, רצוני לא יותר מאשר אותך בלבד. שיהיה לנו לכולנו יום טוב ושנה טובה בלימוד החסידות, בערכי החסידות, תיכתב ובדיחתנו. כלומר, מה הכוונה? כשאנחנו מתחילים להתבונן, הוא אומר, איך התחלת העבודה של ביטול היש של האני, היא במוחו של האדם שצריך להיות מונח בשכלו, שהאמת היא שאין עוד מלבדו, כפירוש הפנימי בזה. שהכל זהו. אז בעצם רק אם אתה כל כך אוהב אותו שהכל זהו, כי אם אתה מבין שאנשים הם רק שליחים וכולנו מהות אחת, הרי המגמה שלו היא לקדם אותך. והוא רוצה, הוא חפץ בשינוי שלך, כמו שאומר הנביא, והרבי השתמש בזה, הרבי מלובביץ' השתמש בזה הרבה, ילכו מחיל לחיל. להתקדם, החיים הם כמו סולם. אתה יכול תמיד לא לעלות או ללכת, אתה מחליט. הקדוש ברוך הוא מציב לך את האירועים והוא רוצה אותך, את ההתקדמות שלך, את ההתפתחות שלך. אז איך אתה מרגיש כלפי מישהו שרוצה כל הזמן בהתקדמות שלך, בהתפתחות שלך? אהבה
קונספט ביד,
אתה או אתה או איך אני אמיך. לא פשוט. כלומר, אם אני מסתכל, כלומר, על הבורק, זה נקודת הנחה שהאינטליגנציה האינסופית הזאת עשתה פה משהו גאוני. הכל היה בתוך אחדותו מתברך. הוא יצר חוץ ממנו, ומה הוא רוצה? שאתה מהחוץ תיכנס פנימה. עכשיו, המאבק של היהודי, הוא חושב, הוא רק חושב, וזו אשליה אופטית, שהרצון של הבורא ושלי שונים, לא. מתישהו במסע שלנו אנחנו מגלים שרצונו האמיתי ורצוני אחד הם. ורצונו של הבורא מנובשים בתורה ובמצוותיהם. רק בהתחלה זה קצת מדהים, כי אתה מרגיש אולי יקחו לך את האינדיבידואליות שלנו.
בינינו, נראה לכם שלקחו את האינדיבידואליות של התפוז הזה?
צריך
לקרוא מקום. או, בבקשה. לחיים ולברכה. אז הסכלנו את זה, הבנו את זה. ומכאן עכשיו נכנס אדמו"ר הזקן. לבאר, הרי אנחנו שאלנו שאלה, נכון? למה דווקא חנוכיה בשמאל וכו'? אדמו"ר הזקן אומר, שאלה מאמנת. אם אנחנו אומרים שהעולם למעלה ולמטה לפניו יתברך זה אחדות ממש, הכל אחד, אבל בכל זאת הוא יצר במידת המלכות את היש נפרד ממנו, נכון? הלא ישנו אלם ואסתר, אני מעמידת המלכות, כי הוא ברא במידת המלכות ויש לי חוג בינינו, אז באמת יש אסתר. זה שאני מבין את זה בשכל זה נכון, הבנתי בשכל שבעצם הכל אחדות מלאה, אבל הקדוש ברוך הוא יצרת יש נברא. אז איך האגו הזה, היש הזה, זה שמרגיש את עצמו כל כך חזק, יכול באמת לבטל אותו? האם זה קיים בפוטנציאל שלו? האם זה קיים בכוחות שלו? אולי זה איזו פנטזיה רוחנית מאוד יפה שבלתי ניתן למימוש? ניתן. רגע, עוד לפני הניתן, אתם אומרים לתשובה, איזה שאלה גאונית? יאללה, תחשבו, דתי בדרך כלל לא אמור להתעסק עם זה, תשתוק, תאמין, הכל בסדר. לא חבל. זה העניין של הבנה והשגה, הוא שואל אותך שאלה מאוד קשה. יפה, הצגתי לך איזה רעיון יפה ואתה מקבל אותו, הוא נופל לך יפה בשכל שנוצר פה יש נפרד, שמרגיש נפרד בפירוד, אבל האם יש לי יכולת לבטל את היש הזה? זה שאתה אומר לי מה צריך לעשות, אני ישר שואל אותי בתור בן אדם, הוא יש לי את הכלים לזה? מה אתם חושבים על סמך מה שלמדת? תחשבו, יש לכם את התשובה. את אמרת, אתי יש, את צודקת. יש לנו את הכוח. אבל איפה נמצאת התשובה בכל מה שאמרנו על עכשיו? זה לא משהו חדש.
בתוכנו.
מה הכוונה בתוכנו? נכון שהיא נמצאת בתוכנו, אבל על סמך שאמרנו בואו נסתכל בבריאת העולם. אתם זוכרים חומר וצורה? תנסו להסתכל בזה. אני רוצה פשוט לחשבו. מה אמרנו שצורת הנבראים באה מאיפה? אז כל צורה באה מפנימיותו של הבורא. החומר הוא חומר והוא נפרד. אבל אם הנפרד הזה בתוך המכלול השלם, מה קיים גם כן? חיצוניות ופנימיות. אז מה המגמה? שהפנימיות מתוך אחד, תגביר את הצורה על החומר. כי מאחר והצורה שבאה מפנימיותו של הבורא קיימת במכלול שלנו, אז הכוח קיים. פשוט להתחבר אליו עם התבניות, נכון? גאוני, נכון? כן, גאוני. יודעים מה ההבדל בין תוכי בריא לתוכי חולה? רואים? תוכי חולה בטוח שכל מה שהוא אומר זה משלו. כן, מורה, זה כן, אנחנו עכשיו זה האור שלו, שנה של טובה. בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה, זה שנת גם כן המתיים ושחרורו, בעזרת השם. שיפעלו וכל הצדיקים שם, המחול ושמחה, והקדוש ברוך הוא משחרר את משיח על המציאות הזאת. עכשיו, בואו נראה איך זה בא בעולם. איך נוצר נס פח השמן? איך אנחנו מעטים מול רבים? מה בעצם קרה שם? באו היוונים וניסו מה? להשכיח את התורה מישראל, נכון? נכון? זה הייתה המגמה שלהם, שלא נקיים את התורה. הם ראו גם כן באסטרולוגיה, הם ידעו שהמצוות משפיעים על הזרימה, החיות והשפע מהכוכבים. לכן הם רצו שנעצור את ברית המילה, כי ברית המילה זה כנגד דם, כנגד כוכב האש, שזה ג'ופיטר, שעל ידי זה, כשאנחנו עושים את המצווה הזאת, אנחנו מרסנים את השפעת המלחמות, ההרס והחורבן לעולם. אתם ידעתם שהחוטים היפים האלה הולכים כנגד ארבעה כוכבים? בזאת השם כן רוצה לאסטרולוגיה נפוס לך. האם ידעת שמצוות החלה שלך זה כנגד ההשפעה השלילית של הלבנה? שמירת העמדה, תארת המשפחה, כנגד השפעת הכוכבים, כוכב האש? You are the world, and the world is in you. You are the one, the one in you. אז בכל אופן, היוונים מגיעים ורוצים להוציא את ההשפעה הזאת, את התורה, להשכיח אותה מישראל. מצד אחד, אנחנו רואים שעם ישראל היה מעט מול רבים. איך פתאום הנס הזה בא לידי גילוי שאצלח? החשמונאי, מי הוא החשמונאי של ימינו? החשמונאי של ימינו, מי זה חשמונאי? חשמונה. זה זה שחש את השמונה. מה זה שמונה? אותיות נשמה. הוא חש את הנשמה האמיתית של העולם. מה הנשמה האמיתית של העולם? לא שם אלוקים. בראשית ברא אלוקים. מה אמרנו שיעור שעבר? אלוקים זה חמישה תיבות, כמובן עם ה', ומחמישה תיבות כתוב בספר יצירה יוצאים 120 צירופים. 120 צירופים האלה הם 120 צירופים מטריקסים שיצרו צמצום והלם על אור הקדושה, על אור האלוקים. בהלל אנחנו קוראים גדול הוויה ואדוננו מכל אלוקים. מה זה גדול הוויה ואדוננו מכל אלוקים? בוא נסתכל בהבנת הנקרא, האם היהדות אומרת שיש עוד אלוקים שהוויה שלנו יותר גדול מאלוקים אחרים? הרי היהדות מאמינה בקל אחד, אז מה אתה כותב שיש גדול הוויה יותר מאלוקים? אז אתה מאשר את האומות העולם. אתם מבינים את השאלה? לא קשה, נכון? אז מה זה גדול הוויה מכל אלוקים? מה זה אלוקים? אלוקים זה לא במובן הפשוט שיש עוד כלים, אלא זה צמצומים של האור כדי שיברא היש, החומר, הים, האבנים, אנחנו, על ידי הצמצומים של האור, כי האור היה חייב לצמצם את עצמו כדי שיברא מה? חומר, אם לא הכל היה פה אור פשוט. מי זה הוויה? הוויה ממנו אנוכי הוויה אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים. מי הוציא אותנו ממצרים, מהמצר, מהמקום הצר שלנו? הוויה אלוקיך, אני האור שמעל האלוקים. גדול הוויה ואדוננו מכל הצמצומים. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי במציאות שלנו? עכשיו נוכל להבין את כל הניסים, וזהו כי אני ידעתי כי גדול הוויה. מי זה אני? כנסת ישראל. מה הם אומרים? ליהודי, שזה החשמונאי של ימינו, יש הכרה והרגשה באחדותו התברך, המחויבת מגילוי הוויה, כמו שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ולפי שאצל בני ישראל אל, הוויה אלוקינו, הוא הכוח והחיות שלנו, שם הוויה, אנחנו יכולים להרגיש את אחדותו התברך. אבל מה אומרים שאר אומות העולם? מה אמר פרעה? ואני את הוויה לא ידעתי. מה אומרים פילוסופיות העולם שלמדתי אותם? הבורא יצר את העולם ועזב אותו להתנהל על פי חוקיות מסוימת. הוא לא מתערב ומתהווה בתוך כל הצמצומים האלה שאתה רואה כאן. אתם קודם? כאילו אור אין סוף ברא את העולם, השאיר אותו בחוקיות מסוימת. מה זה החוקיות של העולם? זה שם אלוקים. זה אמונת אומות העולם. מה היהדות אומרת? גדול הוויה ואדוננו מכל אלוקים. האור הזה הוא זה שיצר את הצמצומים. מה זה צמצום? מידת הדין. לכן נאמר, מי ששמע פעם, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, חשב לברוא אותו במידת הדין. ראה שבמידת הדין בצמצומים העולם לא מתקיים, הוא לא מצליח. שיתף הוא מידת הרחמים. מה זה מידת הרחמים של הוויה? האור הזה. עכשיו, איך האור הזה בא לידי ביטוי? אתם זוכרים את הסיפורים. ועל עניין זה מדבר כל המזמור, כל המזמור של יציאת מצרים. הים ראה וינוס, האופכי עצור הגמיים.
כל טוב, תודה.
חיים ולברך, השנה טובה ובטוקה.
כל טוב, תודה, ביי.
חבר'ה, מה זה ראה הים וינוס? הים החומר, מה התגלה בו? הצורה, האור הפנימי התגלה בו, אז מה קרה? הים נפתח, החומר נפתח. הרי הים הוא צמצור, הוא ירד משם אלוקים, הוא צמצור, הוא אלם שלו, זה החומר. הצור הוציא מעצמו מים, מה התגלה בתוך הצור, בתוך החומר? המהות האמיתית שלו, האלוקות. וזה מה שהתגלה לעתיד לבוא, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. לעתיד לבוא הגוף הגשמי הזה יראה שהעולם הזה בעצם הוא יצירה ששופעת ללא הפסקה מהבורא דרך חיבור. ואת זה נראה לעתיד לבוא. כלומר, מה אנחנו מסכילים כאן? שהחשמונאים מכירים באחדות של הבורא והוויה הזה. הם צאצאים של שבט יוסף, מסבט יוסף, יוסף צדיק עולם. הם היו מחוברים לצדיק, התקשרות לצדיק. ההתקשרות שלהם לצדיק הגדילה את האמונה והביטחון שלהם בשם הוויה, ואז מה נעשה להם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ש... איך בתוך של אלוקים, בתוך הדין, בתוך הצמצום החומר, איך אני אתגלה אליך ויעשה לך ניסים? הביטחון והאמונה שלך בי. הביטחון והאמונה של החשמונאים, בקדוש ברוך הוא, עשתה נס בפועל ממש. וזה העבודה שלנו. ההתחזקות בביטחון ואמונה בבורא. ולכל אמוש אומר בעל התניא שזה נעשה על ידי תפילה. כי תפילה משנה את המציאות. ואפילו אם היא לא בכוונת הלב, עצם זה שאתה אומר את אותיות התפילה, מבואר בזור בקבלה, ואני לא בא להגיד לכם אתכם את זה עכשיו, אבל אני חושב שיש לי פה כיתה ממש מעניינת שאתם תרצו לשמוע על זה, ואנחנו נדבר על זה, זה בתוך המאמר הזה. אני כרגע סוגר לכם את המאמר כדי שתקבלו את התשובה, אבל בתוך המאמר יש מטבח על מטבח על מטבח. אנחנו בשיעור הבא נדבר על בעצם על העבודה, אם אנחנו הבנו שהכל פה זה אחדותו התברך, מה בעצם העבודה הפנימית שלנו, שזה להפוך מר למתוק וחושך לאור. מה זה המר למתוק? להעלות את כל החומר הגשמי חזרה לאחדותו התברך, וזה על ידי נר מצווה. זה קו הימין. זוכרים אמרנו קו הימין? המזוזה על צד ימין. מה זה קו שמאל? החנוכיה תורה אור, שעל ידי זה שאתה מעלה את החומר ומזדקך יחד איתו, הוא נעשה כלי שהאור ירד מלמעלה. וזה על ידי אותיות התורה. האות בא, הוא נותן פה את כל ההסבר, זה לא דבר שכלי. האותיות נמצאות בנפש על פי קבלה במקום מאוד עמוק. לכן הילד, הילד הקטן מתחיל לדבר, זה לא רק שהוא שומע, הוא שומע וזה מגלה מפנימיותו את האותיות, כל האותיות נמצאים באחדות בתוך הנשמה. וברגע שאני אומר אותיות של תפילה, אני עוזר, אני מגלה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואני שופך לפה אור שיתגלה בתוך המיצר שלי, ויעזור לי לצאת מהמיצר אל המרחב. מדוע? כי האותיות מושרשות בכתר. הכתר זה הרצון. המצוות, מה זה המצוות הציוויים האלה? זה רצונו של אותו בורא, כדי שאתה תשווה אליו צורה, כדי שאתה תגלה את האחדות בה, כדי שתוציא את המסך הזה, שתצא מהמצרים, שתגלה את האחדות. המצוות נמצאים גם כן, איפה זה המעשים שהוא רוצה שתעשה, איפה זה נמצא גם ברצונו דבר. לדוגמה, האדם. מתי אתה מתקרב לבן אדם באמת? האם רק דרך הדיבורים? או דרך המעשים? כשאדם עושה את רצונך, כשהבן הזוג עושה את רצון בת הזוג, אז היא מרגישה קרבה אליה, היא מתקרבת אליה. לכן הציבורים, בגלל זה נשתרו עד היום, כי זה פעולותו של הבורא. והיהודי חש את זה איפשהו, והבורא גם כן לא רוצה שזה יעניין. אז על ידי זה שאתה עושה את הנר מצווה, דווקא על ידי קו הימין המזוזה, דווקא על ידי נר מצווה, תורה אור. מה זה התורה אור? החנוכיה. זה האור של התורה. נמשך האור מלמעלה והופך את החושך לאור במציאות. מה שאתה לא מצליח לעשות, הקדוש ברוך הוא כבר ימשיך לעשות מלמעלה. וזה מה שאמרנו, שני קווים, שני האופנים, בעבודתו של האדם, במטרתו הכללית, בבריאה. מה מטרתי הכללית בבריאה? לגלות את אחדותו יתברך כאן למטה במציאות. וזה נעשה בשני קווים. נר מצווה, על ידי המצוות אני מתקשר לבורא, ומה אני עושה? מזכך את כל החומר. פשוט זה הכלים, זה הדרכים איך לזכך את החומר. וברגע שאני מזכך את החומר ואת עצמי, אני מתעלה על ידי זה תורה אור, הלימוד של אותיות התורה שאנחנו עושים, התפילה שיוצאת ממני ובטח מהנוסחים של חז"ל, ממשיכים אור שיורד מלמעלה למטה. הקו הימין זה העבודה שלי מלמטה למעלה. הקו של השמאל זה מלמעלה למטה. התורה של האור הלימוד, וגוף עליו דווקא הלימוד, אלא שאתה עושה את העולם כלי שהאור ימשיך מלמעלה, ודווקא על ידי התפילה. וכותב אדמו"ר הזקן בסוף ספר התניא שלו,
אני אקרא לכם דברי אופן חיים.
בסוף ספר התניא, ולהיות מחמת חלישות הדור, אין כוח בכל אחד ואחד להתענות, כלומר לא לאכול כראוי לו, לזאת עצה יוצא. כל השומר שמע כי הלכתו מוכלים לו על כל עוונותיו, כי הלכתו דייקה. לכן מותר על כל אחד ואחד להיות בקיא בהלכתא דרבתא לשבתא, כלומר להיות בקיא בזה. למה? על ידי שהוא לומד את האותיות הצירופים האלה, הוא ממשיך את האור הזה לעולם, והוא מביא רפואה לכל העולם. ולמה זה בא דווקא דרך צד השמאל? תכף נבהר את זה. והוא אומר שהיום, בגלל שאין לנו כוח באמת לעבוד על עצמנו, התפילה, על ידי התפילה, על ידי הדיבור, השיח הזה עם השם, אנחנו מבררים את הניצוצות. עצם צירופי האותיות עושים את העבודה, המשכת האור. עכשיו, מה זה המשכת האור? התורה מלמעלה, מה זה קו השמאל? אז מוסבר בקבלה שקו השמאל שייך ליצחק. קו השמאל שייך לשבעת העמים האחרים, כנעני, פריזי וכו' וכו'. חיתי, יבסוי וכו'. שבעת העמים, כל אומות העולם יונקים מקו השמאל, מקו הדין והגבורה. מה זה קו הדין והגבורה? שם אלוקים. בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא את כל העולם. מה זה הוויה? קו ימין. זה מה שאנחנו מבקשים מכל העולם, להאמין בעצם בהוויה. אומות העולם יונקים מאיפה? מקו השמאל. לכן כשהיוונים באו לארץ, איפה הם, מה הם רצו? להשכיח את התורה. כדי שלאומות העולם תהיה יניקה מהקדושה, מהאנרגיה של קו השמאל, ועל ידי זה הם יתעצמו ויעיפו את הקדושה מישראל. רק מה הם לא ידעו? שגדול הוויה ואדוננו מכל אלוקים. הקדוש ברוך הוא המשיך אור מלמעלה על ידי הביטחון וההזדקחות של החשמונאים והכניסה, וכל אחד פשפש במעשיו מה הוא יכול לעשות. האור של הוויה התגבר, ואז היוונים הפסידו. אבל הם רצו להשכיח, כלומר, את התורה מישראל, שזה שייך לקו השמאל, תורה אור. לכן את החנוכיה איפה אנחנו מדליקים? דווקא בשמאל. כי נר החנוכה שייך לקו השמאל, תורה אור, להאיר את החושך. החושך של אומות העולם, שמה זה החושך הזה אומר? שהם מאמינים בשם אלוקים בצמצומים, בחוקיות של העולם, ואנחנו מאמינים במה שיצר את העולם, שיכול להתערות בו בכל רגע ורגע. וזה נספח השמן, וזה הניסים היומיומיים שקוראים לנו, ההשגחות הפרטיות, הניסים לאורך כל הדורות. וואו. וזה היה על קצה המצב. זה תסתכל לכם פה מה אתם לא... זה פשוט... ואני רוצה לסכם בעזרת השם שהשפעת המור הזה כן תהיה אלינו. בספר הזה שאני קורא לכם זה מתוך חסידות מבוערת. אז יש סיכום והוראות בעבודת השם. אז אחד אמרנו, תכלית בריאת העולם היא שאדם יגלה את דמותו ואחדותו. ב', הרגשת אחדות זו היא על ידי שהאדם מתבונן ומעמיק בשכלו, איך שאצלו התברך לא שייך שום צמצום והסתר, אני ואתם אחד, כל העולם זה חלק ממני. והוא התברך נמצא למטה כמו למעלה. ולבני ישראל ניתן הכוח להרגיש כיצד שם הוויה שולט על ההסתר פנים של שם אלוקים. זה שיצא בראשית ברא אלוקים, לא בראשית יצא הוויה. כפי שבא לידי ביטוי בניסים המשנים את הטבע, את טבע הנבראים. אדם המענג את נפשו בתענוגי העולם הזה, אפילו בדבר קל, כמו היוסף הצדיק שסלסל בשערו בגלל זה שפוטיפר בא אליו, בגלל שהוא נותן כזה כוח להסתר ולאלמים, הוא מתעסק עם הגוף שלו, יתר על המידה, זה בסדר, לא להתבלבל, אישה צריכה להיות נעם, אוקיי? רק לעשות את הסדר, עברת נשים, עברת גרעי, כל שם. הוא סלסל בשערו, נתן יותר מדי עוצמה לתענוג הגשמי, מתוך זה נמשכו עניינים לא רצויים, ואז הוא מצא את עצמו. זה לא עונש, זה פשוט בידי, העולם נברא בשבילי. והשאלה, לאן אתה מושך? לחומר? ממשיך עם זה, ולכך צריך האדם להשתדל להפוך את ליבו מתאבות עולם את זה, עד שתשוקתו בתענוגות יהיה רק באלוקות, להתענג על הוויה. כלומר, זה כאילו במקום אחד, במקום אחר, במילים אחרות, גם כשאתה מקבל צרות, אתה מברך על הצרות. מפה באה הנקודה, כמו שמברך על הטובה, יברך גם על הרעה. איך אפשר? זה אחד התענוגות שמובילות אותנו להבין את זה. שהכל זה מיתוי ברע. וכשאני לא חי באחדות כזאת, אז אני מקלל את השכן ורב עם הבן זבוב, ויותר מזית שומר דינה, וקשה לי באהבת ישראל, וקשה לי לשחרר ולהרפות. קיים כוח עצום באותיות התפילה, עוד יותר מכוונת הלב בתפילה, שימו לב, זה כאילו שלנו את זה. שהן דווקא גורמות המשכת רצון חדש, כי יכול את זה להתברך, לבטל גזירה חס ושלום. לכן קורה משהו להתפלל, כל תהילים. גילוי האלוקות שבתורה הוא עניין אור תורה, בא על ידי אותיות התורה. מטרת מצוות מזוזה היא להעלות את כל הרכוש, את כל החומר בביתו אל הקדוש ברוך הוא. זה אמרנו, יש קו הימין מלמטה למעלה, קו השמאל תורה אור מלמעלה למטה. כל תכליתה של נר חנוכה היא שיעיר אור השם בקדושתו ברשות הרבים. מה זה רשות הרבים? אומות העולם. שם החושך אצלם צריך למרגש, צריך להיות יותר אצל היהודי שהכל בא מאחדותו יברך. הם יודעים שיש לקדוש ברוך הוא, אבל עם זאת, האשליה האופטית היא שהוא נפרד, הוא מתבונן על המציאות. ביהדות לא, הוא מהווה אותה בכל רגע ורגע. הוא זה ששולט על כל הצמצומים והאלמים שלו. להפוך את חושך העולמות והאומות שבבחינת השמאל לאור, וזהו עיקר כוונה הבריאה. אז בטח שאם נהיה סנובים, אם נהיה רעים, לא נצליח בזה, זה לא תקיד שלנו. ואנחנו רואים שהמציאות, מה שגזרה, מה שקרה, שכל כך הרבה רדיפות עלינו, לא הצלחנו לעשות את התוכנית, הזאת, כי יכול, לכן נסגרנו. תורת חב"ד, הפצת המעיינות, חוצה. בעזרת השם, שיהיה לנו שנה לצבא המתוקה, ואם הפצת המעיינות נסיים בזמרה קטנה על הנבואה של הבעל שם טוב ומשיח, אי מתי כתמר, לכשיפוץ אמנותיך החוצה. אז ככה הולך הניבול. מתי כתמר לכשיפוץ אומנתך החוצה, מתי כתמר לכשיפוץ אומנתך החוצה, מתי כתמר כל אדם, נר השם נשמת אדם, כל אחד במקום שלו, על פי ההבנה שלו, בתפיסה שלו, במילים שלו, בצורה שלו. גם צורתך, באה מכינים את הדברים. תודה.
תודה לך.